פרשת בשלח, שבת שירה, שבת מיוחדת. ולא יודע אם הייתם שבוע שעבר, אבל יש מקום לעורר שאלה יסודית ביותר. איך אומר שלמה המלך? ולשמחה מזו עושה. על מה אנחנו שמחים? על זה שיצאנו ממצרים. לוקחים בן אדם, מכניסים אותו לתוך הביצה, שמוצאים אותו מבתוך הביצה, עושים שירים ושמחה ושבת מלאה בריקודים אדוני, אל תכניס אותי לביצה ואל תשמח שאני יוצא. רבותיי, זו שאלה בסיסית שכל לומד מתחיל צריך לשאול את עצמו. והאמת, מצאתי את השאלה הזאת בצורה ברורה אצל האלשיך הקדוש. הוא העלה את השאלה הזאת על השולחן. הוא אומר, רגע, יש כלל. מפני חטאינו, גלינו מארצנו. אז אם אני אעבור לפי הכלל הזה, אני צריך עכשיו לזכור איזה חטא מסוים שקרה בספר בראשית, שיסביר לי למה שבטקה צריכים עכשיו להיכנס לתוך מצרים, לתוך שעיבוד, לתוך עינויים קשים, שחזל לא חסכו את התיאורים שהיו במצרים, ולנעוץ, לדקור איזה חטא שקרה, ולומר, בגללו עם ישראל שתעבד. עכשיו, אתם יודעים מה, אנחנו פה עושה שיעור משפחתי, בקושי הגיעו אנשים היום, כולם כבר בבחינת הלכו לציון של נירם, אם אתם מבינים מה אני מתכוון. אז אפשר פה אולי לשמוע הצעות לסדר היום, מה שנקרא. כן, אני מקווה שלא ירד עליכם, אז שיהיה רציני, כן, לחשוב לפני שאומרים. לכאורה, או, יפה מאוד, בחור שיעורי, יש לו זכות דיבור. מכירת יוסף. אז ייתכן לומר שכל השיבוד והגלות והירידה שלנו ממצרים, איפה אני נועץ אותה? מכירת יוסף. מי רוצה לעורר איזה קושייה על הדבר הזה, איזה הערה, איזה קושייה? רגע, שיעור ג', נשמע את הבא לבתים הקטנים, שיעור א', מי יש לו איזה רעיון?
אמרנו...
א', כן, דבר.
אמרנו שכל עניין מכירת יוסף זה בשביל להגיע למצרים. אז איך אתה אומר שעכשיו...
אתה אומר, מכירת יוסף זה היה חלק מהתהליך שיוביל. אמרו את זה יותר פשוט.
בנימין.
טוב מאוד, הגיע מקירת גת היהודי, אמן, לשמוע שיעור תורה, תבין כמה צריכים ללמוד ממנו. רבותיי, כתוב בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אם כבר אצל אברהם אבינו, כבר שמה, נעוצה גזרת השעבוד שלנו במצרים, אז מה אתם מלינים על מכירת יוסף? מה קשור מכירת יוסף? הרי זה כבר כתוב בברית בין הבתרים, כבר אצל אברהם אבינו זה כבר כתוב, זה נעוץ כבר שם. רבותיי, זה שאני זורק את הכדור מיוסף אל אברהם אבינו, זה נחמד. אבל זה לא מתרץ איפה החטא. אנחנו מחפשים פה את החטא. אם מפני חטאינו גלינו מארצנו, ומפני חטאינו אנחנו נענשים וסובלים, אז אם כן צריך לחפש איפה שהוא, אולי החזרנו כן את האירוע אחורה אצל אברהם אבינו, אולי זה חטא, אולי זה מחדל אצל אברהם אבינו, אולי אברהם אבינו חטא במשהו. רגע, בוא נשמע שיוגים וניתן להם קצת כבוד של פזם, שיהיה טוב, כי חבל, יש לך שלוש כוסות עליך, כן. אני גם הייתי שוכח. כן, גדליהו. שמה? שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, במה עדה כי ירשנה? הוא אומר אצל אברהם, אבינו מצאנו איזה חיסרון שהוא שואל כלפי שמיה, במה עדה כי ירשנה? כן, אבל כתוב שהקדוש ברוך אומר לקדוש ברוך, ואז הקדוש ברוך אומר לו, תקח לי עגלה משולשת ואיזה משולשת ותור וגוזל, ויוותר אותם בתווך ויתן איש ביתרו לקראת, ראו, ואת הציפור לא בתא. מה אתה רצית להגיד, גדליהו?
שהוא לא הלך את זה כן מחרת יוסף, אבל הקדוש ברוך הוא פשוט התריע על אברהם.
אבל כבר שם כבר כתוב, לפני שנולד יוסף.
הוא יודע שזה מה שיקרה.
אז הוא אומר, הפסוק הזה מדבר על החטא העתידי, שהעתידים ישראל לחטא, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, גר יזרעך בארץ עולה ועבדנו, והנה אותם 400 שנה.
כן, אם לא יחזור בתשובה, הוא יעשו
את זה. זה קצת עם הרבה אצבעות, אתה צריך להכניס פה את הדברים האלה. נכון, זה קצת לא חלק, בוא נגיד. רבותיי, יש על שייך הקדוש, רבותיי, שהוא לוקח אותנו, לא יאומן כי יסופר. פחד פחדים, על שייך הקדוש, רבותיי. זה הדרשן, כמו שאומר הפיית. משה דרשן וענב. זה מי? רבי משה על שייך. הוא נועץ. מי שיש לו עוד רעיון, לפני שנגיד את דבריו של על שייך הקדוש.
אברהם,
אתה אומר? אומר על שייך הקדוש, צריך לחזור לחטא שהיה לפני אברהם אבינו. טטטטם. איזה חטא היה לפני אברהם אבינו? החטא הקדמון. עץ הדעת. אומר על שייך הקדוש, אתה עכשיו מדבר איתי על שיציאת מצרים, תדע לך, כל הכניסה שלנו למצרים והזיכוך הזה שעברנו בתוכו, זה כדי לתאר וזה להזדקח מהחטא הקדמון. על שייך הקדוש לא הצליח להבין איך אפשר להעניש את כל עם ישראל בכל... על מה? וגם אם נאמר על יוסף, אז תעניש את השבטים, מה אתה מעניש את כל עם ישראל בגלל זה? על שייך הקדוש לקח אותנו אל החטא הקדמון. אבל על שייך הקדוש נשאר נאמן לכלל. ומהו הכלל? בגלל חטאינו כלל מארצנו. העונש הוא פרי החטא. ככה תופס העל שייך הקדוש את המהלך. אנחנו רוצים להגיד מהלך אחר. אנחנו רוצים לנפץ את הנוסחה הזאת של מפני חטאינו גלינו מארצנו ביחס לגלות מצרים. זה אולי ייקרא איזה ניפוץ של פרה קדושה, אבל לעניות דעתי זה הפשט והעומק של ירידתנו למצרים. לא מפני חטאינו גלינו מארצנו. זה לא שיעור לרפורמים, רבותיי, אל תבעלו, אנחנו אורתודוקסים, מובהקים, אבל אנחנו רוצים להסביר את החטא הספציפי, את הירידה הספציפית הזאת של עם ישראל למצרים. היא לא הייתה כתוצאה מחטא מסוים, לא. אז ישאל השואל, אז בשל מה? כמו שאמרנו, כמו שפתחנו, אל תזרוק אותי לבור, ואל תמחא לי כפיים, ותצאנה הכל על המטופים ומוכלות, יסירו לעשים, כי גאו, איזה גאו גאו, אז אומר, אל תכניס אותי ואל תוציא אותי. גדליהו זה, לשים את זה על השולחן, בערב שבת, ביתה. שאלה בסיסית, יסודית. אז אנחנו רוצים לומר פה, לטעון, שזה לא היה פרי החטא, לא של יוסף, ולא של אברהם אבינו, ואף לא חטאו של האדם הראשון כדבריו של העל שייך. דרך אחרת, שהכניסה שלנו למצרים היא לא הייתה פרי חטאים. אני הולך על דרך השלילה, ועל פי זה אנחנו נבהר את הסיבה. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, איך היינו מתארים את ההיסטוריה של עם ישראל? יעקב אבינו יושב בארץ ישראל, יש רעב בארץ, שולחים את השבטים, לא לפעק, שולחים את השבטים, מביאים את האוכל בחזרה לארץ ישראל, פוסק הרעב, עם ישראל יושב בארץ ישראל, מחלקים את שבטי ישראל בתוך ארץ ישראל, עם ישראל פרה ורווה, מקבלים תורה, מקדש, כהנים, לוויים, מלכים, הכל מתנהל על ממנוחות, והנה לך עם ישראל. נקצר את כל התהליך הזה של הגלות, נקצר את התהליך של מצרים, ונקצר את השיבוש שלנו במדבר, וישר נקפוץ, ישר, מסוף ספר בראשית, ישר נתחיל את ספר יהושע. כל התהליך הזה שעם ישראל עבר, נקפל אותו, ונחסוך את כל הקשיים, את כל ה... מה חסר? עם ישראל בארצו, יש בית מקדש, כהנים, ואת... מה חסר? מה היה קורה אז? מישהו רוצה להגיד לי, מה היה קורה אז? היה איזה חיסרון מסוים? עם ישראל, בארץ ישראל, עם תורת ישראל, עם מקדש, עם כהנים, עם מלאכים, כל האידיאלים שאנחנו מתפללים אליהם ומייחלים להם, נמצאים. בלי מצרים, ובלי מדבר, ובלי סיבוכים. מה רע? כן. כן.
אז הוא לא, איך קוראים לזה, והוא בולעת ממנו, אז הוא לא יודע איך הרגש של הבור, אז תמיד שהוא יהיה, נגיד, בסדר הזה שהוא לא נכנס לבור, אז הוא יגיד, וואלה, לא, מה זה הבור הזה?
אז אומר לנו ידידנו שהוא גימל, הכהן הגדול, רוצה להגיד תשובה. יסוד הדברים נמצאים בדברי המהר"ל מפראג, בספרו נצח ישראל. אומר המהר"ל מפראג, דע לך, כדי להעריך משהו, אתה צריך ללכת לאופכי שלו. כדי להעריך אור, כדי להבין מה זה שיבת סדרות, אז הבחור הולך לכל מיני ישיבות, ואחרי שבועיים חוזר. הוא אומר, הבנתי, אני נשאר. לא אחד, ולא שתיים, 20 שנה זה ככה. אבל בסדר. אומר המהר"ל מפראג, מתוך החושך, אתה מגלה את האור. אתה לא יכול להעריך מה זה אור בחיים שלך, אם אתה לא תעבור לפני כן דרך החושך. עם ישראל לא יכול להעריך מה זה גאולה, אומר המהר"ל, אם לא נלמד קודם כל גלות. מתוך הגלות אתה יודע מה זה גאולה. ולכן הספר שלו הוא בנוי על היסוד, היסוד הכלל. זה מה שרוצה להגיד לנו פה ידידנו היקר כהן. זה רעיון יפה, אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד. רוצה להגיד פה דברים לוקבים. אם היינו כפי שתיארתי מגיעים פה, נשארים בארץ, לא צריכים לגלות ולחזור בחזרה, היחס שלנו לריבונו של עולם והקשר שלנו אל תורת ישראל היו בבחינת אנחנו חיים, אנחנו נמצאים בארצנו, הכל בסדר, ויש לנו עוד איזה תוספת חיים. יש תורה שבאה על גבי החיים, שאנחנו חיים, הכל בסדר איתנו. אנחנו עצמאים. אלא מאי? יש קומה נוספת שנקראת תורה, יש איזה מקור מיוחד שנראה הקדוש ברוך הוא, וזה נחמד שיש לך את המציאות האלוקית, ויש לך תורה גדולה, ואתה מקבל ממנה, אתה מתחבר אליה, אתה מתקשר אל הקדוש ברוך הוא, ולומד את התורה. ירידתנו למצרים, רבותיי, נועדה ליצור את הקשר העמוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לבין התורה. אילו היינו יושבים בארצנו ומקבלים תורה, אז התורה היא הייתה תוספת על החיים. יש חיים, הכל בסדר, ויש תורה. תורה זה כמו פולקלור. אתה יודע מה זה פולקלור? אתה חי, אני אסביר לך. אתה חי את החיים שלך, ויש לך על גבי החיים, או זה תוספת. יש לך איזה עץ השוח בכניסה, או שאתה עושה איזה קידוש נחמד בשבת. אבל איפה אתה, ואיפה התוכן העמוק של התורה? התורה היא תוספת בשבילך. היא דבר כזה נחמד, מין אוסף של מנהגים ומצוות, שתלושים ממך. אתה לא מחובר אליהם. זה לא החיים שלך. אותו דבר גם ריבונו של עולם. ירדנו למצרים, הפכנו להיות תתי אדם. אדם שאין לו חופש, אין לו את האישיות הפשוטה שלו, יכול לעשות את הדברים הכי פשוטים שהוא רוצה. זה הדבר הכי בסיסי. אדם עושה, קם בבוקר, יש לו אפשרות להחליט. ימין, השמאל, יש לו בחירה חופשית. שללו מאיתנו את הבחירה, את הבחירה החופשית, את האדם הפשוט. ועל ידי זה שיצאנו ממצרים, נוצר לנו חיבור אדיר מעבד נרצע לכל המיצרים של מצרים, להיות עבדים למקור הכל, לריבונו של עולם. חיבור כזה ללוקים ולתורה לא יכל להיווצר. אם אתה יושב על זרי דפנה בארץ ישראל, ובאיזה יום מן הימים הקדוש ברוך הוא נגלה אליך במעמד הר סיני, אתה אומר איזה יופי, איזה יופי, כפיים. אבל אחרי שנגמר האירוע, כל אחד מניע את האוטו ונוסע הביתה וממשיך לחיות את החיים, את החיים שלו, האישיים שלו. יציאת מצרים הלחימה אותנו לקדוש ברוך הוא, יצרה לנו את הקשר הבלתי אמצעי לריבונו של עולם. עברנו מעבדות של מצרים לעבדים של הקדוש ברוך הוא. התלות הזאת נוצרה רק במצרים, לא יכלה להיווצר בדרך אחרת. וכך גם החיבור שלנו אל התורה. יוצא שיציאת מצרים, על מה אנחנו שמחים רבותיי לפי מה שאנחנו אומרים? לא על היציאה מהעבדות, אלא על הכניסה לעבדות האלוקית. על זה השמחה. כי אתה לא יכול לקחת כלב, לחתוך לו את האוזן ולתת לו לאכול והוא יצא ויצמח קשקש בזנב. מה אתה מכניס לי מצרים ושמח שאתה מוציא אותי? אתה רציני? אנחנו אנשים חושבים. אבל על פי זה רבות, זה הופך את השמחה, זה הופך לא שמחה אנושית טבעית, זה שמחה, שמחה עמוקה ופנימית. על זה שמחים ביציאת מצרים. על הלידה, נוצרנו עכשיו כאילו מחדש. אם הכל היה בארץ ישראל, זה לא היה יצירה חדשה. היינו מי שאנחנו עם תוספת, עם ערך מוסף. נכנסנו למצרים, שיצאנו ממצרים, נולדנו מחדש. מי שילמד טוב על יציאת מצרים, ילמד כל הזמן על הלידה. שם נולדנו, איזה נולדנו? מה זה נולדנו? נולדנו מחדש. נוצרנו מחדש בקשר לכל חי, בקשר לקדוש ברוך הוא. וכמובן, המקי בפתי של הסוף, זה היה מעמד הר סיני. לכן אנחנו תמיד מחברים בין מצרה, בין חג הפסח לחג השבועות. אולי, כמו שכתוב בספרים, כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא, ותורה חד הם. כדי ליצור את הקשר לקדוש ברוך הוא ולתורה, זה היה חייב להיות בדרך הזה. הפעם זה בת בזמן. אז רבותיי, הופך לכם את השבת, שנה לנו את התפיסה מה זה השמחה הגדולה שיש השבת. שבת שירה בכל מיני מקומות, יש פה בסדרות, יש בעוד מקומות, שירת בקשות ושירה, איזה יופי. אמר, מה אתה יושב שם כמו איזה עגלון ולך מואב, לא מבין כלום. מה, מה, למטה, מטה? לניגונים? תעשה ניגונים גם עכשיו. מה קשור שבת שירה? על מה אתה שמח? זה קומה אחת. עכשיו רוצים ללכת פה למשהו מיוחד. חרם חבד. כתוב, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מי לא מכיר את הרש"י המפורסם, שנותן לנו שני פירושים מה זה בחמושים? חמושים, אפשרות אחת לומר, שעם ישראל יצא עם כלי נשק. חמוש. אבל רש"י אומר עוד פירוש. תמיד צריך לבחון למה צריך עוד פירוש. כנראה אחד מהפירוש לא מספיק טוב, אז מביאים עוד פירוש. אז מה אתה מכיר להגיד לי? תנו לו רגע לדבר. מה זה בחמושים? מכיר עוד פירוש ברש"י? לא עם כלי נשק. חמישית. זאת אומרת, רבותיי, אתם לא מתרגשים שתבינו את האירוע? מיליונים של יהודים, אחינו, נשארו במצרים. מי שרוצה לחלוק עליה, נשמח. אני לא רוצה להמשיך במדרשים. יש שאומרים שזה חמושים, זה לא אחד מחמישית, יש שאומרים יותר מזה. לא רוצה להאריך פה עוד יותר, אבל בכלל אתם רוצים לעשות פה חור בתקרה. במדרשים פחדים, יש עוד יותר מחמישית שנשארו, יצאו פחות. יש שאומרים שנשארו שם אחד לחמישים, אחד לחמש מאות. פחד, פחד.
לא מתו,
שמיים מקום אחר.
מתו,
מתו! נו, זה מבהיל. תגידו לי, לא יודע אם שמעתם פעם פסוק בפרשת השבוע, כתוב, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? חביבי, מה זה ואמר פרעה לבני ישראל? רגע, בואו נלך לפי הפשט, אתה צודק. רבותיי, עם ישראל יוצא ממצרים, ויש פסוק, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה זאת אומרת ואמר פרעה לבני ישראל? הוא מדבר לבני ישראל, בני ישראל יצאו ממצרים. יופי, אני אוהב את הפירוש של הפשט, הכוונה, הוא מדבר לא ל, אלא על. יופי, צוין. אבל יש תרגום יונתן בן עוזיאל, שם כל הזמן יסודות. יונתן בן עוזיאל, יסודות. מה כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל? אני קורא, וימר פרעה לדתן ולאווירם. דתן ואווירם, שמשון ויובב אני קורא להם. כל מקום שיש איזה סיבוך, הם שם. הם נמצאים בפרשת השבוע, מי יודע להגיד? מי שיודע איפה נמצאים, דתן ואווירם פרשת שבוע בשלח. מהר! מהר! טוב מאוד! בלי להתבלבל! כתוב שהיו היו אנשים שהשאירו. ומה כתוב שם? וירום תולעים ויבש. מי היו השניים האלה? שני אנשים עברים ניצים. מי הם שני האנשים העברים הניצים? דתן ואבירם. קורח. ויקח קורח. וניצר. ונקיעת. ולוי. ודתן ואבירם. כל פעם שיש איזו מחלוקת, אתה מוצא אותם שם. רבותיהם יצאו ממצרים? הם יצאו או לא יצאו? רבותיהם, אני רוצה לשאול שאלה עכשיו. לא להחזיק חזק. מי לא יצא? רגע, רגע, רגע. אם דתן ואבירם, שמשון ויובב בלשוננו יצאו ממצרים, פורגט סייק, מי נשאר? לא הבנתי. אנחנו אומרים שיצאו 20%, ומתוך ה-20% יצאו דתן ואבירם. מי נשאר? אנשים כביכול שהם אפילו פחות מדתן ואבירם, הגיעו לרמה של לא יודע מה, תכף נראה לאיזה רמה הם הגיעו. הבנתם את ההשוואה שאני בונה פה? חכם לוי, אתה איתי?
קיבלתי.
עכשיו בוא נתקדם. יש גמרא מסכת ברכות ח' עמוד א'. הגמרא שם אומרת שיש 903 סוגי מיתות בעולם, שנאמר למוות תוצאות. תוצאות בגימטריה, ת' ות', 800, צדי ו', ו' וא', 903. תוצאות בגימטריה 903. אומרת הגמרא, המיתה הקשה ביותר שיש בעולם, אזכרה. סוג של חולי מתחיל מהמעיים ונגמר בגרון, אדם נחנק מת. אין את הספרים, שם רשי כבר. אומרת הגמרא, אבל המיטה הקלה ביותר זו מיטת נשיקה שזכו לה, מה שמובא לנו, שלושה. א', ב', א', משה, אהרון ומרים זכו למיטת נשיקה. אומרת הגמרא, המיטה הכי קלה זה מיטת נשיקה. אומרת הגמרא, בוא, רגע. סבר לנו את האוזן. מה זה מיטת הזכירה? ומה זה מיטת נשיקה? אומרת הגמרא, אדם, מה זה מיטת נשיקה? בוא אני אמחיש לך. אתה לוקח שערה, מכניס אותה לתוך כוס חלב, ומושה את השערה מתוך כוס החלב. המחשה למיטת נשיקה. הבנתי. מה זה מיטת אזכרה? מה זה מיטת אזכרה? מה זה מיטת אזכרה? מיטה קשה כנראה. מה זה מיטת אזכרה? אבותיי, עכשיו זה משהו לא רגיל. אומרת הגמרא, כפתורי בפי ושת. סינית. מה זה פטורי בפי ושת? אומר רשי, רבותיי, תחזיקו חזק, רשי מביל. אומר רשי, ים אוקיינוס, יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל. ים אוקיינוס, יש ים אוקיינוס שהוא לא נותן לברזל לבוא. מה קורה לברזל? רשי הקדוש! 800, 700 שנה אחורה! אומר רשי, יש בים אוקיינוס מקום כזה שלא נותן לברזל לעבור בתוכו. אומר רשי, אז מה עושים? איך עוברים שם בספינות? אומר רשי, אתה מחבר את החתיכות של הקרשים לא עם ברזל, לא עם מסמרים, אלא עם חבלים. אתה עושה חור בקצה של הקרשים, עושה חור, מכניס חבל, וקושר בצד אחד קשר גדול, שהוא גדול יותר מהחור, ובצד השני, וככה מתחברים להם כל חלקי הספינה. כך אומר רשי. מופלא ביותר הרשי הזה. מי שאין לו אמונה, הסתכל ברשי בדף ח' מסכת ברכות. תביאו את זה בשולחן שבת. מרתק. אומר רשי, ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל, ומחברים את לוחי הספינה על ידי חבלים ועקלים שתוכבים בנקביו ותוקעים אותו בדוחק לפי שהם גסים כמידת הנקב. מה זה עזר לנו לבאר מה זה מיטה? תזכרה, מיטה קשה, שאתה לוקח את הקשר ומושך את החבל החוצה, ומה קורה לחבל? הוא צריך להיכנס לתוך החור הקטן ולצאת. רבותי, זה מיטת אזכרה. היה לנו פעם בסייעתא דשמיא ביאור לעניין. הרי בזמן התמותה של האדם יש ניתוק בין החלק הרוחני לחלק הגשמי. אם אדם במשך חייו זיקח את עצמו, עידן את עצמו, לקח את החלק החומרי שלו וקרב אותו לרובד הרוחני שלו, אז ברגע שרוצים לעשות ניתוק, הניתוק הוא קל, כי גם החלק הגופני הוא מאוד זך. כי אין מה שמצאנו אצל משה רבנו כתוב כי קרן אור פניו. משה רבנו הפרוז'קטור של אור, התוך קרן החוצה, צריך לשים מסכה, לא יאומן. כתוב שמשה רבינו, לא היה קורונה שם, אוקיי? היה צריך ללכת עם מסכה, כדי שלא יוכלו להסתכל עליו. הכל, הפנימיות שלו העירה, מבעד לגוף, לחומר, הוא זיקח את החומר, עד כדי כך שהחומר לא מנע את ההופעה של הרוח הפנימית של משה רבינו, זה לא ישועה. מה זה מיטת נשיקה? שהנשמה יוצאת בקלות מהגוף, כי מדרגת האדם היא כל כך גבוהה. משה זכה לה, אהרון ומרים. זו מיטת נשיקה, זה לפי המדרגה של האדם. ומדעיר דרגיס הרבותיי, מה זה מיטת נעסקר, המיטה הקשה ביותר. כל כך קשה לנשמה לצאת. היא חסומה. יש הרבה מסכים. שלוש נקודות. יש הרבה מסכים שמונעים ממנה לצאת החוצה. רבותיי, לעניות דעתי, מי שנשאר במצרים, אלו אנשים שלא נתנו אפילו לצד הרוחני שלהם איזשהו זיק של מקום. שכבות, שכבות של חומריות, של גשמיות, שהייתה חופה על גבי הנשם. דתן ואבירם, היה להם אולי איזה זיק. אמרו, אולי ככה, אולי נעשה ככה, מה אתה מתערב, אולי, אולי, אולי. משהו זז! אצל אותם 80% שנשארו במצרים, הכל היה גס, חומרי, נמוך. לא הייתה לנשמה איזה תזוזה, לכן הם נשארו אי שם במצרים. וזה מה שחזל אומרים לנו, אמר, אפילו דתן ואבירם יצאו ממצרים. יש קושיה גדולה על קריאת ים סוף. אתם יודעים ששביעי של פסח לא כתוב מה הגדלות שיש בשביעי של פסח, על מה השמחה הגדולה, מה קרה? לא כתוב בתנך מה קרה בשביעי של פסח. סמך מהם, לא ידוע מה היה בשביעי של פסח, אבל קיבלנו במסורת ששביעי של פסח זה היה קריאת ים סוף. זה המקה בפטיש של יציאת מצרים. למה? עם ישראל רואה את המצרים מתים על הים. כל זמן שהם יצאו ממצרים, תמיד הפחד הוא שהם יחזרו ויגיעו אליהם. כמו שכתוב שעם ישראל בקריאת ים סוף נדמו לאותה יונה שנמצאת בתוך נקיק הסלע. בתוך הנקיק יש נחש. מחוץ לנקיק יש תנץ. והקדוש ברוך הוא אומר, יונתי בחגבי הסלע דימיתי חייתי. כנסת ישראל נדמתה לפני הכניסה לים סוף כמו אותה יונה. מאחורה יש את המצרים, מקדימה יש את הים, ואני אנה אני בא. הקדוש ברוך הוא קורא אליה את הים, ועם ישראל עוברים בתוך הים ביבש. הגמרא בחולין מספרת שרבי פנחס בן יאיר, יש גמרא מקבילה במסכת שבת למד ד' עמוד א' למעלה, גמרא שם מדמה מה היחס שיש בין רבי פנחס בן יאיר לבין רשב"י. היה חתן שלו, חותן שלו. רבותיי, הגמרא מספרת שרבי פנחס בן יאיר היה צריך ללכת לעשות פדיון שבויים, ובדרך היה איזה נהר. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, תפתח. התחיל לעשות איתו דו שיח, כן, לא, אמר לו תפתח, נפתח. רבותיי, למה אנחנו לא עושים איזה הזכור לפתיחת רבי פנחס בן יאיר את הים? הנה, נקרא הים. למה לא? רבותיי, היה עוד פעם שנפתח הירדן. מתי שנכנסנו? מה? יהושע. מישהו יודע מתי זה קרה? אף אחד לא אמר, לא שמענו לא ידוע שמציינים את זה בתוך לוח השנה. היום נקרא ים הירדן. בוא נרים כוסית. למה בקריאת ים סוף אנחנו פתאום פותחים את הים ואיזו חגיגה גדולה, ים סוף. כולם, מה זה שיר משה? שירה ושמחה, שירה ושמחה גדולה. את העקרון הבנת, תתקדם. מה השמחה הגדולה? מצאנו בתנך. לפני קבלת התורה, בקיצור. כל אחד זורק כמו שהוא למד אצל שושי. בואו תשמע את האמת. בואו תשמע את האמת. בלי ספרי קיצורים.
זה ויכוח גם, לא? להידמות
ליהושע, להידמות למשה. רבי פנחס בן יאיר, אבא כעזי לפדיון שבויים. פגע בגיני נהרה. פגע בו, נפגש עם נהר גיני. אמר לו, חלוק, חלוק ממך, פתח! התחיל לפלפל איתו, אומר, תשמע, אני עושה רצון בורי. ואתה, ספק, אולי תצליח או לא? אמר לו, תיפתח. נפתח. מה השמחה הגדולה, תררם הגדול, קריאת ים סוף. רבו יישא את שמו טוב. מה הסוד של קריאת ים סוף? כתוב במדרש שעם ישראל עמדו על הים, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה אתה פותח להם את הים? למה למצרים אתה סוגר ולהם אתה פותח? עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. מה אתה פותח לאלה ולאלה? לא, מה יש איפה ואיפה אצל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא תמים, אמת דרכו. צדיק אתה השם, הכל ישר. מה ההבדל, איפה ואיפה? אבותיי, המעלה המיוחדת של קריאת ים סוף זה שעם ישראל פותח את הים גם לא בגלל המצוות והצדקות והמעשים הטובים שעם ישראל עושה, או לפני מתן תורה, או לפני קבלת המצוות. הים נבקע כי כלל ישראל נמצא פה בקושי. כלל ישראל פותח את הים. פה אתה מקבל מבט נכון מה זה נשמת כלל ישראל. תעכל את הדברים. זה היסוד של קריאת ים סוף. רבי פנחס בן יאיר, קודש קודשים, יהושע, פחד פחדים, הוא פותח את ים סוף. תודה רבה. כלל ישראל פותחים את הים. כתוב שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שפחה? אבל הבתית הזאת יכולה להגיע למדרגה שלא ראה. איך היא עשתה את זה? גם אני רוצה. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה במראות יחזקאל מעשה מרכבה. מישהו יכול להסביר לי? הרי בסילת ישרים אנחנו יודעים מה הסדר, איך מגיעים למדרגות של נבואה, של מחזות נבואיים. יש הרבה עבודה לפני כן. אתה יודע איך היא זכתה? היא לא זכתה מצד עצמה, היא זכתה מצד החיבור שלה לכלל ישראל. זה מה שהביא אותה. רגע אחרי קריאת ים סוף חזרה למקום שהיא נמצאת, רק בזכות החיבור שלה לכנסת ישראל. זה מה שפתח את הים. זה מה שזיקה את אותה שפחה לראות את המראות הגדולים. ועל זה השמחה הגדולה. אתה מבין מה זה עוצמה של כלל ישראל, מה הכוח הזה שנקרא כלל ישראל, שיש בכוחו לשדט מערכות העולם, לפתוח ים. כתוב שם שכל הממות שם עמדו שם בגובה גבעים, הכל שם נפתח, היה שם ניסי ניסים אדירים. בזכות מי? בזכות כלל ישראל. וזה המעלה הגדולה שיש בקריאת ים סוף. זה מה שאנחנו מלומדים, מתוודעים למדרגה הרוחנית הגדולה של... בלי מצוות. עוד, נגיע למצוות, עוד יותר. כמו שדיברנו בשבתות האחרונות, שלא כל עוד לא הגענו ליעד של... מעמד הר סיני, לא נסתיימה יציאת מצרים. וזה אולי החיבור שדיברנו בו בתחילת השיעור. יציאת מצרים זה הקישור לריבונו של עולם, והתורה זה הצלע השלישית. צד אחד אמרנו, זה היה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, והתורה. זה מה שכתוב בספרים הפנימיים, מה שחכם חביב מחדש לנו. תורה, ישראל, זה הקדוש ברוך הוא, חד, יחידה אחת, בלתי נפרדת. אז בעזרת השם, יש לנו עוד היום בערב, בעזרת השם, איזה שיעור, קצת בעיון, ומחר נראה אם יהיה ציבור, אולי גם משהו ביגדיל בבוקר, נראה, סייעתא דשמיא.